סליחה, ט"ו בשבט בפתח, ואנחנו רוצים להבין את היום הזה. מה זה ט"ו בשבט בשבילנו? מה הסיפור של ט"ו בשבט בכלל? מאיפה זה התחיל? איך אנחנו היום בחיים שלנו פוגשים את החג הזה? איך אפשר אולי קצת לחגוג אותו, לציין אותו? מה צריך להרגיש בלב ביום הזה של ט"ו בשבט? אם בכלל, ט"ו בשבט הגיע, החג לאילנות, אנחנו אומרים. האילנות, אגב, אם תסתכלו, לא כל כך חוגגים את החג הזה. רוב האילנות התפשטו מנכסיהם, הם בשלכת, הם במצב לא כל כך מזהיר, ולכן צריך להבין על מה החגיגה. נתחיל קודם כל בהיבט הבסיסי והראשוני, מאיפה התחיל הנושא של ט"ו בשבט. המשנה אומרת, ארבעה ראשי השנים הם, אחד מראשי השנים זה ט"ו בשבט. לפי בית שמאי, א' בשבט, לפי בית הלל, וכך נפסקה הלכה. ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות. מה זה אומר ראש השנה לאילנות? פירושו של דבר שאנחנו מחויבים מהפירות שאנחנו אוספים הביתה, מהירקות שאנחנו מביאים מהגינה, אנחנו מחויבים לתת מעשרות בתקופה של בית המקדש, לתת מעשרות לכהנים שעובדים בבית המקדש. בעצם להתחבר בצד הגשמי והמעשי שיש לנו בחיינו עם הצד הרוחני הזה, עם אלה שהם עושים את עבודת הקודש למען כולנו, לתת להם מעשרות, לכהנים, ללוויים, וגם לתת מתנות לעניים. כל שנה יש לה את המעשר המחויב המיוחד שלה. מתנות עניים זה משהו שאנחנו נותנים לעניים, לגרים, למי שאין מי שידאג להם פה בעולם. ובעצם השאלה, איזה שנה אנחנו מבחינת חיובי המעשר צריך לבדוק כל שנה בפני עצמה? שנה ראשונה, שנייה, רביעית וחמישית, מעבר למעשרות הרגילים אנחנו מחויבים במעשר שני. עולים לירושלים בתקופה של בית המקדש ואוכלים את המעשרות בירושלים. בשנים השלישית והשישית אנחנו נותנים מעשר לעניים. איך יודעים שהתחלפה שנה? אז זה לא מתחיל באלף בתשרי, זה לא כמו ראש השנה הרגיל, זה לא לפי לוח השנה העברי הרגיל, אלא השנה מתחלפת לה בט"ו בשבט. פירות שכבר חנתו, שכבר הגיעו לשלב מסוים בהבשלה שלהם, בהתכוננות שלהם, לקראת הוויית הפרי, בט"ו בשבט, אם הם חנתו לפני כן, הם נולדו בשנה הקודמת, אם הם חנתו אחר כך, הם שייכים לשנה הבאה, ובעצם ט"ו בשבט הוא חג הלכתי, שעניינו לברר מתי אנחנו נמצאים מבחינת ההיבט החקלאי הלכתי של תרומות ומעשרות, מעשרות לעניים וכו'. זה הבסיס, אבל הבסיס הזה מאוד התפתח. והיום אנחנו רואים הרבה אנשים שעושים מה שנקרא סדר ט"ו בשבט, זה סדר שמקורו במקובלים, יושבים ואוכלים שבעת המינים, אומרים בקשות מיוחדות על כל אחד מהפירות, מגדירים, מספרים, כל פרי מה מאפיין אותו, ואנחנו מכירים מהגן ומבית ספר את מנהג הנטיות שחידש אותו היעבץ עם תחילת הציונות. כלומר, הולכים ונוטעים עצים בט"ו בשבט, כך הולכים השוטלים רון בלב ועט ביד, ובט"ו בשבט זה מה שקורה. אוקיי? מה הסיפור באמת של ט"ו בשבט היום? אין לנו בית מקדש, יש תרומות ומעשרות, רק החיוב הוא הרבה יותר נמוך, הוא רק חיוב של זכר לדבר, החיוב מדרבנן. אנחנו לא נותנים את זה לבית המקדש עצמו, לכהנים והלוויים, הם לא נמצאים שם בשביל זה. איפה זה פוגש אותנו היום? על מה אנחנו שמחים היום? מה אנחנו פוגשים בחג הזה, בט"ו בשבט, מה צריך להרגיש ביום המיוחד הזה? הגמרא אומרת, דנו בשאלה, איך יודעים שהגיעה גאולה? איך יודעים שהעולם התקדם לקראת ימי משיח? איך יודעים? איך יודעים? והייתה אולי ציפייה שהגמרא תענה, מה זאת אומרת איך יודעים? כשיהיה שלום. או כשיבנה בית המקדש. או כשכולם ילמדו תורה. או כשכולם יהיו צדיקים ולא תהיה שחיתות בממשלה. ויש כל מיני אפשרויות, אבל הגמרא לא בחרה אף אחת מהן. יש הגדרה כזאת. אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. כלומר, רבי אבא בא ואומר, רבי אבא היה חכם מחכמי ארץ ישראל. הוא הבין, הוא הכיר את הארץ הזאת. והוא אמר, אתה רוצה לדעת שהגיעה הגאולה? אתה רוצה לדעת שהגיע ימי משיח, הגיעו אלינו? יש לך קץ מגולה שאין לך קץ מגולה ממנו. כלומר, עם זה אי אפשר להתווכח. עם מה אי אפשר להתווכח? עם הרגעים האלה שבהם ארץ ישראל נאתרת לעם הזה שחוזר אליה ונותנת לו פירות. אנחנו יודעים על עדויות ומכל היסטוריית הגלות של עם ישראל, על ארץ ישראל כארץ שוממת, שוממה, שאין בה דבר, קשה לגדל בה גידולים חקלאיים, ארץ אכזב ומפנה עורף לכל מי שמנסה לעשות, לאבד אותה, להתחבר אליה, פשוט לא נאתרת. אומר רבי אבא, כשאתה תראה את הארץ הזאת מתחילה לתת פירות, בעין יפה, כשתראה לבלוב וסגסוג, כשתראה חקלאות מתפתחת, תדע לך שמשהו קורה. משהו קורה. זה כמו במובן אחר, שאנחנו יודעים שכל אדם, כל יהודי חייב בכל המצוות, החל מגיל 13. המצווה האחת, הוא לא מתחייב בגיל 13. לפחות אנחנו לא רואים אף אחד שמקיים אותה, ושמחים לדעת שלו, וזה להתחתן. אדם לא מתחתן בגיל 13. למה לא מתחתן בגיל 13? הוא מוכל בכל המצוות. יגיד הילד בר מצווה לאבא ואמא שלו, הוא כבר באולם. נביא קלה, נסגור עניינים. בר מצווה, חתונה ביחד. אבל ההורים יודעים שהם לא יסגרו עניינים, כי זה יעלה להם בר מצווה, חתונה ודמי מזונות וגירושים. כי אם הוא יתחתן בגיל 13, זה קטסטרופה. למה? כי יש דברים שצריכים להבשיל, צריכים לקרות. יש הבשלה גופנית לקראת חתונה, יש הבשלה נפשית. רוחנית לקראת חתונה. מעין הדבר הזה אנחנו פוגשים בחיבור בין ארץ ישראל לבין עם ישראל. כשארץ ישראל בשלה, כשהפירות שלה בשלים, כשהיא נותנת את פירייה לעם החוזר אליה, זה סימן לגאולה. כשהיא לא מפנה עורף, כשהיא לא מפנה גב, כשהיא באמת נענית לחיזור הזה מצידנו, ומגיע עת דודים ועת של חיבור בין ישראל לארצו, אנחנו יכולים להגיד שהגאולה כבר כאן. התחלת הגאולה, קץ מגולה, קץ הגלות. עכשיו מתחיל שלב אחר בחיינו. בעצם, בט"ו בשבט, החגיגה הגדולה, היא בראש ובראשונה יכולת להסתכל על מה שקורה פה, במדינה הזאת, ברמה החקלאית הפשוטה. המבוגרים שבינינו זוכרים, לפני לא הרבה שנים, אדם הולך למכולת, למרכולים שהיו מקובלים, הוא רוצה לקנות תפוחים. אין לו הרבה מבחר. יש סוג אחד או שניים של תפוחים. תפוח חמוץ, תפוח מתוק, במקרה הטוב, וזהו, והוא לוקח מה שיש. והתפוחים גם נראים לא משהו. היום אדם נכנס לכל מרכול שמכבד את עצמו. המבחר, אני אתמול הייתי באיזה מקום שקונים בו פירות, שורה אחת ענקית, רק תפוחים. רק תפוחים, כמה זנים וסוגים, הכל כל כך יפה, כל כך מאיר. אתה בעצם פוגש היום שפע מאוד גדול. ט"ו בשבט זו הזדמנות לדעת שהארץ הזאת שווה להיפגש איתנו. אומרת לנו שהיא מוכנה לקבל אותנו בזרועות פתוחות. בעצם חג של גאולה. זה לא סתם שהתחדשו כל מנהגי ט"ו בשבט, הנטיעות וסדרי ט"ו בשבט עם השיבה הזאת לארץ. זה חג של גאולה. זה מאוד עצוב לשבת בחוץ לארץ ולקבל בט"ו בשבט איזה פלח קטן של קלמנטינה שמי יודע כמה עולה. אתה יושב בארץ ישראל, אתה יכול לעשות את זה בשפע עם כל הפירות, עם כל מה שיש. זה נכון שהפירות שהם שיבת המינים עדיין אי אפשר לאכול אותם בט"ו בשבט. עוד לא מוכנים, רק בשלב התהוות מאוד ראשוני, כי כמו שאמרתי, ט"ו בשבט יסודו הוא שלב המעבר בחיי הפרי, בחיי הצמח, משנה לשנה. לכן הוא עוד לא מוכן, אבל בהחלט אנחנו יכולים להסתכל, לחגוג את מה שיש. זה מחבר אותנו להבנה, הזכרתי אותה כמה פעמים ואני רוצה לחדד אותה. יש לנו, כולנו מכירים, שירי ציונות, נכון? נבנה ארצנו ארץ מולדת, כי לנו, לנו ארץ זו. או ירצי מולדתי, הר תרשים כריח, עדר אולפה, סעוגדי, זהב, וכו' וכו'. הרבה שירי מולדת. מי המולדת? ארץ ישראל. זהו, שמי שמסתכל בכנות על ההיסטוריה של עם ישראל, הוא יודע שארץ ישראל היא בכלל לא המולדת שלנו. מה לעשות? זה לא נעים להודות. אבל היא לא המולדת שלנו. כי אברהם אבינו, המולדת שלו הייתה אור כסדים, כמו שכתוב בפרשת לך לך. לך לך, מארצך, וממולדתך. תעזוב את המולדת. אל תישאר במולדת. המולדת לא רלוונטית. אל הארץ אשר אראך. וגם עם ישראל, הארץ הזאת היא לא המולדת שלנו בכלל. המולדת שלנו היא בארץ מצרים, אולי במדבר. היום הזה נהיית לעם נאמר במדבר, בכלל לא בארץ ישראל. הארץ הזאת גם לא נקראת ארץ ישראל בתורה, נקראת ארץ כנען, כנען. ובכלל לא אנחנו. כמובן שברגע זה יש כל מיני אנשים נסערים שאומרו לעצמם, אוקיי, אז עכשיו סוף הציונות. כי לא סתם שירי הציונות שרים, נבנה ארצנו ארץ מולדת, כי אם זאת המולדת שלנו, יש לנו זכויות במקום הזה. אם אנחנו היינו פה ונולדנו פה וחזרנו הביתה, זה שלנו, ואם לא, אז מה יהיה? אבל האמת היא שכל תפיסת התורה לא מדברת על מולדת. כלומר, לתורה בכלל לא אכפת מי היה פה ראשון. לא ברור בכלל שהיינו פה ראשונים. כנראה לא היינו פה ראשונים. כשהגענו לפה כבר היו פה שבעת עמי כנען, והיה צריך להוציא אותם מכאן, כיבוש ממש. ובכל זאת זה מה שהתורה אמרה לנו לעשות. כי התורה לא שואלת מי היה פה קודם, היא שואלת מי מבחינה ערכית צריך להיות פה. מי צריך להיות פה? למה שרשי מביא את המדרש בתחילת ספר בראשית, שהקדוש ברוך הוא נותן את הארץ למי שישר בעיניו. מי ישר? מי מוסרי? מי ערכי? מי צריך להיות? לכן הארץ הזאת הרבה פעמים הפנתה גב לכל מי שלא היה ראוי לה מבחינה ערכית, מי שלא התאים לה, גם אם הוא היה פה קודם, גם אם הוא היה כנעני קדום בארץ כנען. הארץ הזאת היא לא ארץ המולדת שלנו, ארץ הייעוד, השליחות שלנו, ארץ המשימה שלנו, ארץ המחויבות שלנו. אנחנו חייבים להיות פה, לא כי היינו פה קודם, כי אנחנו צריכים להיות במקום הזה, ומהמקום הזה לגלות מוסר בעולם, לעשות טוב בעולם, צדק בעולם. זו משימתנו במקום הזה. כשהפירות נגלים על העצים, זה אומר שהארץ מריחה, שהעם המוסרי הזה חוזר הביתה. היא מאמינה שעכשיו אפשר להתחדש, להתחבר מחדש. אנחנו אמנם לא נולדנו פה ראשונים, אבל היא מכירה אותנו כבר מהגלגולים הקודמים, מהמפגשים הקודמים שלנו, מהעלייה ממצרים ומהעלייה מגלות בבל, והיא ציפתה 2000 שנה כמעט שנחזור מהגלות הארוכה הזאת, וכבר לא יכולה להתאפק, והיא מוציאה את הפירות ומגלה לנו אותה. אז בט"ו בשבט אנחנו חוגגים שינוי בימי המעשרות, אנחנו חוגגים גאולה, התחלה של גאולה, סוף של גלות, הענות של הארץ הזאת. החגיגה הזאת היא גם צריכה לקחת אותנו לעוד מקום בנפש, ומקום של הכרת הטוב, הכרת הטוב. היום זה קל, אתה הולך לסופר, קונה תפוז, קונה תפוח. כמה קשה היה להגיע למקום הזה. ביצות ומלריות, ואנשים שמתו ומסרו נפשם בשביל שהארץ הזאת תגיע לאיזשהו מקום, והגיע הרבה דברים למעלה ממה ששיערנו ותכננו. ונדמה לי שבט"ו בשבט צריך לקחת פרי, ולדעת שאתה מסתכל על משהו, שהוא לגמרי לא מובן מאליו. הפירות הם הממתקים שריבונו של עולם מחלק פה. ממתקים בריאים, כי ריבונו של עולם הוא לא רוצה לסבך אותנו בענייני בריאות. הוא נותן לנו ממתקים בריאים, מכל הסוגים ומכל הזנים. ואתה יכול לבוא לממתק הזה ולהסתכל כמובן מאליו, אבל יש משהו שהתרגלנו כבר להגיד לילדים שלנו כשהם מקבלים סוכריה מהאדם מבוגר או מהזקן שמחלק את הסוכריות בבית הכנסת, אנחנו אומרים לו, מה אומרים? תודה, תודה. אנחנו צריכים לפעמים, כמו ילדים קטנים, להיזכר. מה אומרים? מה אומרים כשאתה רואה כזה שפע של פירות בארץ הזאת? מה אומרים כשיש פה תפוזים וקלמנטינות ותפוחים? פירות הדר למיניהם ופירות אחרים, ובקיץ כל הפירות המתוקים והמיוחדים והבאמת מופלאים הללו. מה אומרים? מה מרגישים? כי רוב האנשים אומרים, טוב, נו, בסדר, זה מובן ורגיל. ואנחנו בט"ו בשבט נזכרים ששום דבר פה לא מובן ולא רגיל. ואומרים תודה. תודה גדולה מעומק לב, כי זה באמת לא מובן מאליו. אבל יש פה עוד מימד. והמימד הזה, מי שפותח לנו פתח להבין אותו, זה הרב קוק בפירוש עין היה שלו על המשניות, משניות במסכת מעשר שני. אומר הרב קוק כך, שים לב מה היה אומר אדם פעם כשהוא היה עולה עם המעשרות, עם המעשר שני לירושלים, שאגב הוא עצמו אוכל אותם בירושלים. מה האדם הזה אומר לריבונו של עולם? יש הרבה דברים שאדם אומר, הוא מכיר תודה, תודה רבה על כל המהלך ההיסטורי שעבר עלינו, ועל זה שהגענו לארץ, ועל הפירות שיש לי. ואז הוא מסיים ואומר, עשינו כמה שציווית עלינו. אתה ציווית עלינו לא לשבת בבית, לאכול עם עצמנו את הפירות, לעלות לבית המקדש, לאכול אותם מתוך קדושה. עשינו מה שאמרת לנו. אף אתה, עשה עמנו, כמו שהבטחת לאבותינו, לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש. ממשיכה המשנה ואומרת, כדי שתיתן טעם בפירות. ארץ של פירות מתוקים, טעימים, מיוחדים, פירות איכותיים. מה עבדו כך? בעצם צריך לשאול את עצמנו, מה זאת ההבטחה הזאת לאבות, לתת להם ארץ זבת חלב ודבש? ארץ עם פירות איכותיים, מתוקים וטעימים. מה המשמעות של ההבטחה הזאת? יש משמעות פשוטה, שיהיה פה טעים ויהיה פה נחמד ויהיה פה שפע כלכלי. זה משמעות שוודאי רק עליה צריך להגיד תודה, אבל זה לא מספיק. והרב קוק שים לב, רוב האנשים ברגע שהם מסתאבים או הם נהיים עשירים ויש להם שפע והם רגילים לחיות באיכות חיים של העשירון העליון, הם מסתאבים, הם מתפרקים. זה עלול לקרות גם לנו. שמנת, עבית, כסית, שכחת, אלוה. כלומר, לפעמים אדם מרוב יש, מרוב שפע, מרוב מובן מאליו, הוא גדל עם כפית של זהב בפה. הוא לא יודע מה זה להיות חסר, הוא לא יודע מה זה להיות זקוק לעזרה. הוא לא יודע מה זה שאין לך, הוא לא יודע מה זה רעב. תמיד היה לו. הכל כל כך מובן מאליו הרבה פעמים אצל בני אדם, שאדם מתנתק, מנתק את עצמו מריבונו של עולם. לכאורה, אומר הרב קוק, ההבטחה לארץ זבת חלב ודבש, יש בה משהו מפחיד. כי אם תהיה לנו ארץ שיהיה בה הכל כל כך טעים, כל כך מתוק, אולי נסתאב, אולי ניפול, זה כבר קרה לנו כמה פעמים, אולי נתרסק. מה זה אומר עלינו ההבטחה הזאת? אומר הרב קוק, בעצם זה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שפע, יש פה כמה אמירות יסודיות. אמירה אחת, שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו. שהוא מאמין שאנחנו מסוגלים להגיע למצב של מה שנקרא בגמרא תורה וגדולה במקום אחד. להיות גם אנשי חומר שיודעים לחיות טוב ולשמוח במה שיש להם ואוכלים נכון אבל אוכלים טעים. וחיים פה עם כל מרחבי השפע הכלכליים וגם להיות אנשים מוסריים וערכיים שמחוברים לריבונו של עולם. זה שריבונו שם אמר לאבות, לילדים שלכם יהיה פה שפע, זה שאגב האבות עצמם, לשלושתם היה שפע גדול מאוד, כבדים בכסף, בזהב, במקנה, חמורים, גמלים, צון וכו'. זה לא סתם, זה אמון. כשריבונו שם היה משפיע שפע מאוד גדול, הוא בעצם אומר לנו, אני מאמין בכם. אני מאמין שאתם יכולים להשתמש בזה, בלי לקלקל ובלי להתקלקל. כמעט כל גילוי חדש מדעי שיש בעולם, הוא שם לפתחנו את השאלה הזאת. מה אומרת המתנה החדשה? הומצא האינטרנט. יש מי שברגע שהומצא האינטרנט מיד יגיד, אסון, אסור, מסוכן, זה פשוט יהרוס את הכל. ויש מי שאומר, רגע, רגע, יש פה שפע. יש פה פתאום זמן במהלך הדורות, שמתגלה אוצר כל כך גדול. ברור שאפשר להתרסק איתו עד שאול תחתיות. ברור, לא צריך לפרט, כולם יודעים. אבל אולי אפשר לעשות עם זה משהו אחר. נגיד ערוץ מהיר, נגיד כל מיני דברים שהם חיוביים שאפשר לעשות עם אינטרנט. שיעורים, דברים מוסריים, רשתות חברתיות לדברים חברתיים איכותיים. יש כל מיני דברים טובים שאפשר לעשות עם הדבר הזה. ט"ו בשבט אומר לך, תסתכל על השפע ותשאל את עצמך, אם השפע הזה אומר שריבונו של עולם מאמין בנו, מה אנחנו צריכים לעשות עם השפע שיש? לאן לוקחים את זה? האם החזון של מדינת ישראל זה להיות מדינה מצליחה מבחינת התוצר הלאומי הגולמי והשפע בחנויות ואיכות חיים גשמית, או שזה אומר, רגע, רגע, יש פה איזה מתנה שאפשר להפוך אותה למתנה ערכית. אולי נהיה חברה של עשיית טוב עם השפע הזה, חסד, פיתוח העולם, עשיית דברים טובים. אז ט"ו בשבט זה אומר שריבונו של עולם גם מאמין בנו. לא רק שהארץ אומרת, או, חזרתם הביתה, הנה, יהיה לכם מה לאכול, לריבונו של עולם, ריבונו של עולם אומר, חזרתם הביתה, ואתם מסוגלים עכשיו להתמודד עם שפע שלא הייתם מסוגלים להתמודד איתו בעבר. משה רבנו מסביר שאת חטא העגל עם ישראל עשה כי הוא קיבל מהר מדי כסף וזהב מריבונו של עולם, והוא פשוט התפרק. בשביל כסף וזהב שהרבית עליהם עשו את העגל. מה יעשה הילד ולא יחטא במצב כזה שיש לו כל כך הרבה שפע? זה היה פעם. וכשאנחנו חוזרים עכשיו בפעם השלישית הביתה לארץ הזאת ומקבלים שפע, אנחנו מבינים שריבונו של עולם מאמין בנו. ויש מה לעשות עם השפע הזה. יותר מזה. אומר הרב קוק, דע לך, עם ישראל הוא עם של דעת, עם של חשיבה. רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. חכם ונבון. אדם חכם ונבון הוא אדם שאי אפשר לצמצם אותו גם בתוך העולם החומרי בגבולות צרים מדי. אם אדם יחיה כל היום באיזה חדר סגור של מטר על מטר, הוא יכול לחשוב. ולכל שהצמצום הפיזי הוא יגרום לו צמצום במחשבה. הוא לא יאפשר לו מרחבים וחופש. זה שהתורה מדברת על הבטחה לאבותינו שיהיה פה שפע חומרי. יהיה פה שפע של מאכלים, טעמים, זנים שונים, יכולות שונות. זה אומר שהתורה רצתה לומר לנו שהמחשבה שלנו, העולם הרוחני שלנו, צריך להיות מושפע מהשפע הזה. בעצם אני אומר את הדבר הזה דרך תפיסה שהנחיל לנו הרב צבי יהודה בפירוש של אחת המשנות במסכת אבות. במסכת אבות כתוב, משהו שנראה מאוד חריף, שהאדם שהוא לומד תורה, מהלך בדרך ולומד תורה, והוא פוסק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה, איזה עץ יפה, איזה פירות, איזה יופי, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. כלומר, לכאורה זה מאוד חריף. אי אפשר לעצור בלימוד ולומר איזה עצים יפים. לכאורה יש איזה ניגוד כזה. בין עולם של תורה לבין עולם של חקלאות. בין עולם רוחני לבין עולם של מאכלים טעימים, עולם גשמי, פיזי, עולם של שפע. ככה זה נראה. אבל הרב צבי יהודה אומר משהו אחר. הרב צבי יהודה אומר, מה שכתוב שם זה כך. איזה תורה אתה לומד? האם התורה שאתה לומד מחוברת לחיים? מחוברת לכלכלה, מחוברת לחקלאות, מחוברת לתרבות, לספורט, מחוברת למה שיש כאן, מאירה את החיים? או שהתורה שאתה לומד מנותקת מהחיים. איך יודעים? מה קורה כשאתה לומד תורה ואתה רואה פתאום פירות יפים? אתה רואה שפע, אתה רואה יופי, אתה רואה אסתטיקה. מה קורה לך בנפש? יש אדם שהוא רואה את זה, והוא מתפעל מזה, אבל הוא לא פוסק מתלמודו. כלומר, בזכות התורה שהוא לומד, הוא רואה כמה טוב השפע הזה. כמה זה יפה, כמה זה נכון. הוא יודע לשמוח מזה, ליהנות מזה, להתרומם מזה. אז אנחנו בט"ו בשבט שמחים מאוד, שמחים על החזרה לארץ, שמחים על הפירות שמקבלים את פנינו באהבה, שמחים על האמון שריבונו של עולם נותן לנו, ושמחים על זה שהתורה שלומדים היום בארץ הזאת מתחילה כבר להיות תורת חיים שמאירה את החיים. נלך לאכול איזה פרי טעים, להתראות.